אם תצטרכו רגע בתנ"ך, אז יש רשימה. לפני שמתחילות הנבואות של תריעשר, יש רשימה. בסדר? אתם יכולות לפתוח את התנ"ך? נסתכל על זה בזריזות. תריעשר זה 12, זה 12 נבואות קצרות. בסדר? ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל זה נביאים שכל נביא יש לו הרבה מאוד פרקים. תריעשר זה 12 נבואות קצרות שרוב הנביאים שמופיעים בתריעשר הם היו בתקופת בית ראשון. שלושת הנביאים האחרונים שבתריעשר, חגי, זכריה ומלאכי, הם היו בתחילת בית שני, ממש 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 תחילת בית שני, והם גם שלושת הנביאים האחרונים שהיו לנו מאז תחילת בית שני ועד עצם היום הזה. חגי, זכריה ומלאכי, בעזרת השם שנזכה שהנבואה תחזור, אבל הם הנביאים האחרונים 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 האחרונים. למה קיבצו אותם ביחד? פשוט כי זה נבואות קצרות, כי זה לא ארוך כמו שאר הנביאים שקדמו להם. ובתוך זה, כן, אז יש את הושע, יונה, עמוס, עובדיה, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, ואז יש את יונה, אז אנחנו נפתח בעזרת השם בספר יונה. בסדר? יש לכולנו תנכים, התנכים במקום. מצאנו את ספר יונה. כן, יונה הוא בתקופת בית ראשון, והוא אחד מתוך 12 הנביאים האלה. טוב. אז אני מתחילה בפסוק הראשון, והפסוק הראשון אומר כך: ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור. אז באמת הרבה מאוד נביאים, אנחנו עוד ניפגש עם נביאים, כשהנבואה שלהם נפתחת, אז התנ"ך מגלה את שמם וגם את שם אבא שלהם. אומרים חז"ל, כל נביא שגם השם של אבא שלו מוזכר, זה אומר שגם אבא שלו היה מאוד צדיק, זה אומר שגם אבא שלו היה נביא. אנחנו עוד נדבר על מי היה יונה בן אמיתי בילדותו, אבל זה לא יהיה עכשיו, זה יהיה דווקא בסוף. כשנגמור ללמוד את כל ספר יונה, בעזרת השם, אז גם נברר מי זה יונה בן אמיתי באופן פרטי. זה לא באמת פרטי, כי הוא היה אדם כללי, אבל מה השורשים שלו, מאיפה הוא בא, לא נדבר על זה עכשיו. מה אני כן רוצה שנראה? אני רוצה שנראה בדף שלנו, במקור הראשון, דברים שהרמב״ם כותב במשנה תורה. משנה תורה לרמב״ם, יש לנו את זה שם במדף העליון באמצע. זה ספר הלכה שהרמב״ם כתב, ובתוך ספר ההלכה הזה הוא מוסיף גם דברים של אמונה, ובהלכות יסודי התורה הרמב״ם מגדיר מה זה נביא, מה זה אדם שזוכה להיות נביא להשם. אז לפני שאנחנו פוגשות את יונה, כדי שנצליח, אנחנו לא נבין באמת מה זה נביא, כי אין עכשיו נבואה, אבל כדי שנצליח רק ככה לעמוד מול המושג הזה, אז קודם כל נראה מה הרמב״ם, איך הרמב״ם מגדיר את הדבר הזה שנקרא נבואה, ורק אחרי שנראה מה זה נבואה, אפשר להיפגש עם יונה בן אמיתי. בסדר, אז אני במקור הראשון. אומר הרמב״ם כך: ואין הנבואה חלה אלא על חכם, גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אז כדי, מה את אומרת? כן, אז בואו נסביר רגע, בסדר? נשמע מפחיד. תראו, נבואה זה דבר שדורש עמל מאוד מאוד גדול. אדם לא קם בבוקר ופתאום מקבל איזה דיבור אלוקי, אין דברים כאלה. מי שחושב שזה מה שקרה לו, כנראה שהוא מדמיין. כדי להגיע לנבואה, אדם צריך לעבור תהליכים ארוכים ארוכים של עמל גדול, ועבודה רבה, ומאמץ, והשתדלות, והשקעה. אז קודם כל הוא צריך להיות חכם, זאת אומרת, זה אדם שקודם כל צריך ללמוד את התורה, ללמוד את התורה באמת שנים רבות ולעומק, מתוך ענווה ומתוך התכופפות והקשבה לכל האלוקי, זה קודם כל. דבר שני, הוא צריך להיות גיבור במידותיו, שהתורה זה לא לימוד, זה לא שכל. התורה זה משהו אחר, ברור שזה דרך השכל הלימוד. אבל התורה זה לא בשביל להראות שהוא חכם או ידען או מבין, מה פתאום? התורה זה בשביל שהיא תעזור לי לתקן את המידות, ליישר אותם, לעדן אותם. אז גיבור במידותיו, זה מה שכתוב בפרקי אבות, איזהו גיבור הכובש את יצרו, הוא בנה את המידות שלו מתוך גבורה, מתוך עמל, מתוך השתדלות, כן? אז זה לא נשאר רק מקום של ידיעות, זה לימוד שמביא לידי מעשה. ממילא אדם שהוא חכם גדול בחוכמה וגיבור במידותיו, אז הוא מצליח להתגבר על היצר הרע. זה לא שאין לו מלחמות, אין אדם שאין לו יצר הרע בעולם, אין אדם. ולא רק זה, אמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לכולם יש מלחמות. אבל מה קורה אצל הנביא? אצל הנביא הוא מצליח להתגבר, הוא מנצח. הוא לא נותן ליצר הרע. זה לא שאין לו יצר הרע, יש לו יצר הרע בטוח. אבל מכוח המקום שבו הוא נמצא, הוא מצליח תמיד להתגבר על היצר הרע. כשהוא עומד במלחמה, בסופו של דבר הוא זה שמנצח. ככה כתוב, אם הוא לא יתגבר בדעתו על יצרו תמיד, אז הוא כבר לא יקבל נבואה, אז הוא לא יהיה נביא. כשייכנס לפרדס, להיכנס לפרדס זה להיכנס לעולמות הפנימיים הנסתרים, היותר עמוקים, לא התורה הגלויה, וימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשקי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מאבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה. אז שוב, זה אדם שמצליח להתרומם. להתרומם מעל מה? מעל הקטנויות והשטחיות והרדידות וכל הדברים הקטנים שמפילים אותי, פעם מפילים אותי לבור הזה, פעם מפילים אותי לבור הזה. זה לא, זה בכלל לא רלוונטי מבחינתו. הוא לא נמצא שם בכלל. הוא לא נמצא שם כי הוא קיבל איזה מתנה. הוא לא נמצא שם כי הוא עבד קשה, כי הוא מצליח ליצור לעצמו קומת חיים כזאת שבאמת הדברים הקטנים לא מפילים אותו, שבאמת הוא לא מתייחס לדברים הקטנים. הדברים הקטנים של החיים זה לא קשור אליו. כל אבלי הזמן, תחבולותיו, זה לא רלוונטי, זה לא קשור. אומר הרמב״ם, מיד רוח הקודש שורה עליו. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר. טוב, אז אני לא יודעת באמת מה זה יהפך לאיש אחר. אבל זה מדרגות מאוד מאוד עליונות. זה באמת אדם שמצליח לחיות את העולם הזה בקדושה. זה אדם שמצליח לחיות את העולם הזה בתארה. זה אדם שמצליח לחבר את חייו אל הקודש באמת. ואז הוא זוכה לרוח הקודש. הוא איש אחר, הוא איש, אבל הוא אחר. למה זה חשוב לראות את הדברים? כי כשאנחנו הולכות להיפגש עם יונה, שלא נחשוב שזה סיפור על בן אדם רגיל. בסדר, היה איש אחד. קרא לו כך וקרא לו אחרת. זה ממש לא בכיוון. המפגש עם יונה זה מפגש עם אדם אחר, 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 ומדרגה אחרת לחלוטין. ומהמקום הזה אנחנו רוצות לשמוע את הסיפור שלו. מתוך ההבנה שמדובר באדם שהוא נמצא במדרגה עליונה מאוד. בסדר? אז זו מין הקדמה כזאת. ומתוך זה נראה מה ריבונו של עולם אומר לו. אומר לו ריבונו של עולם, כך אני בפסוק ב', קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. אז אמרנו שהנביא עמל שנים ארוכות כדי לתאר את עצמו, כדי לרומם את עצמו, כדי לקדש את עצמו, אבל מה המגמה בסוף? לאן הוא רוצה להגיע? הוא רוצה להגיע למקום שהוא ייפגש עם ריבונו של עולם, הוא רוצה להגיע למקום שהוא יקבל דיבור אלוקי. אז הנה הרגע הזה מגיע. כל מה שיונה עמל ועבד והתאמץ והזיע והשקיע כל השנים, הנה מגיע הרגע. אומר לו ריבונו של עולם, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא לה כי עלתה רעתם לפניי. מה היינו מצפות שיונה יעשה? ירוץ, נכון? כמו שכתוב אצל האבות, שהוא אומר לריבונו של עולם, הנה אני, את כל חיי הקדשתי כדי להגיע לרגע הזה שאני אקבל צו אלוקי ואני אזכה לקיים אותו. וזה מה שהיינו מצפים, שיונה יגיד הנה אני. ובסדר, הוא ילך לקיים את השליחות ובסדר, והכל יסתדר. אבל פסוק ג' נעשה את עצמנו כאילו אף פעם לא שמענו את הסיפור של יונה. כאילו זה פעם ראשונה. פסוק ג' לוקח אותנו למקום אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. אומר פסוק ג' והיה קום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, וירד יפו, וימצא אונייה בה תרשיש, ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. הפסוק ג' הוא מאוד מאוד קשה. למה יונה מחליט לברוח? למה המגמה שלשמה הוא התאמץ זמן כל כך ארוך, בשנייה הוא פשוט מניח אותה בצד ומחפש איזה דרך מילוט? מה עוד אפשר לשאול על יונה? מה, תשאלי את זה אחרת. אי אפשר לברוח. מה, אפשר לברוח מריבונו של עולם? אנחנו, כל ילד קטן יודע, נכון? כל ילד קטן יודע שמלוא כל הארץ כבודו. מה זה לברוח מלפני השם? איפה תתחבא? מה, תחפש את המערה? הכי, 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 הכי נסתרת, ושלשם ריבונו של עולם לא הגיע. כתוב פעמיים? מה? כתוב פעמיים. מה זה? הוא יכול לברוח מלפני השם למקום, הוא בורח למקום רחוק, רחוק, רחוק. תרשיש. אבל כתוב פעמיים בפסוק. והיה קום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, בסוף הפסוק זה מלפני השם. אומרת, יונה מחפש מקום שאפשר לברוח ממנו מריבונו של עולם. אז אנחנו שואלות שתי שאלות קשות. א', למה כשסוף סוף מגיעה השליחות, אז יונה לא מעוניין לעשות את השליחות? ודבר שני, מה הוא חושב לעצמו? באמת שהוא יצליח לברוח? אי אפשר לברוח מריבונו של עולם. אי אפשר למצוא מקום בעולם ששם לא תמצא את... אז מה הקטע? בואו נראה מה מספרים לנו חז"ל על איך יונה מגיע לנבואה. אז בירושלמי סוכה במקור ב' אומרים חז"ל כך, אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה, ונכנס לשמחת בית השואבה, ושרת עליו רוח הקודש. זה משהו מעניין מה שכתוב פה. חז"ל אומרים שיונה עלה על ירושלים בסוכות, כמו שכל עם ישראל עולה לרגל בסוכות, והרבה פעמים כשעם ישראל היה חוגג את שמחת בית השואבה, שזו הייתה שמחה מאוד גדולה, ואני מקווה שנלמד על זה לקראת סוכות, אבל לא היום, חז"ל אומרים שהרבה אנשים שהיו מגיעים לשמחת בית השואבה, קראו לזה כך כי היו שואבים משם רוח הקודש. היו מגיעים שם למדרגות כל כך כל כך עליונות, מי שהיה באמת מתחבר לירושלים ולבית המקדש ולריבונו של עולם, היה זוכה לקבל רוח הקודש. אז יונה בן אמיתי הוא מעולי רגלים, הוא עולה לירושלים, ובירושלים הוא מקבל רוח הקודש, והוא מקבל נבואה, וברגע שהוא מקבל את הנבואה, מה קורה לו בפסוק שלנו? מה קורה לו בפסוק ג' הפוך מיונה בן אמיתי מעולה רגלים היה? מי מוצאת? הוא יורד. כמה פעמים הוא יורד בפסוק ג'? הוא יורד פעמיים. קודם כל הוא יורד מירושלים ליפו, רואות? ויקום לברוח תרשיש שם לפני השם וירד יפו. הוא היה בירושלים, במקום הכי גבוה רוחנית, ששם הוא זוכה לנבואה, ומהמקום הכי מרומם, הכי ניסה, הכי עליון, מתחילה ירידה. קודם כל הוא יורד ליפו, מנהר, הוא מגיע אל מישור החוף. אבל באותו פסוק כתוב, לא רק שהוא ירד ליפו, שהוא גם יורד לתוך האונייה. אז מהמקום הכי גבוה שאליו הוא הגיע, אנחנו רואות שהוא מתחיל לרדת. עכשיו, זה גם ירידה גיאוגרפית, אבל זה לא רק ירידה גיאוגרפית. מירושלים ליפו ומיפו אל תוך הספינה הזאת. זה ביטוי לזה שיונה מבקש עכשיו לרדת. אנחנו ננסה להבין מה זה אומר, בסדר? אבל זו הבריחה מלפני השם. זה מה שחזר אומרים. אז בשמחת בית השואבה הוא קיבל נבואה, וברגע שהוא מקבל את הנבואה הוא מתחיל לרדת מטה מטה. בסדר? אנחנו נראה שהירידה הזאת לא הסתיימה באונייה. לאט לאט. טוב. אז למה יונה כל כך, כל כך, כל כך לא רוצה לקבל את השליחות, אם זה שליחות אלוקית? אני קופצת רגע למקור ד', זה רש"י מביא שם. למה הוא בורח? למה כתוב שהוא מבקש לברוח תרשישה? אומר רש"י כך, ומה ראה יונה שלא רצה להילך אל נינווה? למה הוא לא רוצה לקיים את השליחות? אמר, הגויים קרובי תשובה הם. אם אומר להם ויעשו תשובה, נמצאתי מחייבת ישראל שאין שומעים לדברי הנביאים. אז מה בעצם אומר רש"י? למה יונה לא רוצה? כן, הוא מפחד. יונה מסרב לקבל את הנבואה, לא סתם, לא בגלל שמשעמם לו, ולא בגלל שהוא עצלן, ולא בגלל שלא בא לו לעשות את השליחות האלוקית. יונה דואג לעם ישראל. יונה חושב על טובתם של עם ישראל, הוא לא חושב בכלל על עצמו, נכון? כמו שמשה אומר לריבונו של עולם, אם אתה מכרית את עם ישראל, תכרית גם אותי, לא מעניינים אותי החיים שלי בלי עם ישראל. אומר יונה, אני חושש שננבה מיד, אני אגיד להם כמה מילים, מיד הם יבעלו, מיד הם יחזרו בתשובה. ואצל עם ישראל זה לא הולך ככה, עם ישראל לא תמיד מיד חוזרים בתשובה. עם ישראל לא תמיד מיד מקשיבים לדברי הנביאים, אז אני אחזיר את ננבה בתשובה ומה אני אעשה? אני בעצם זה שאני אחזיר את ננבה בתשובה, אני מקטרג על עם ישראל, מה פתאום? לא מסכים. ננבה כן, זה גויים, זה אשור. לא שומעת בקול? אנחנו נגיע לננבה, אנחנו נראה בדיוק מה מבקשים מהם, נראה את זה לאט לאט, בסדר? נגיע לשם. היה להם מה לתקן עוד לפני מצוות, בסדר? אז מה יש לכם לומר על על המחשבה הזאת של יונה? מה אתם אומרות על זה? נכון. אבל מה הוא עושה לריבונו של עולם? ריבונו של עולם יודע מצוין אם נינווה יחזרו בתשובה או לא יחזרו בתשובה. ריבונו של עולם יודע מצוין שאם נינווה יחזרו בתשובה זה קטרוג על עם ישראל. את כל זה ריבונו של עולם יודע. ובכל זאת הוא אומר ליונה, לך אל נינווה. למה יונה עומד מול ריבונו של עולם, מול הצו האלוקי הזה, ואומר, אני לא מסכים, אני לא אהיה שם? ריבונו של עולם יודע, יודע מצוין הכל. למה הוא עומד שם? למה הוא מחליט, היו לא תהיה, אני לא מסכים להיות חלק, אני לא מסכים להיות שותף בסיפור הזה? אנחנו משאירות את זה בסימן שאלה, בסדר? כי זה שאלת השאלות בספר הזה. יש פה מורכבות מאוד גדולה כשנביא, אני לא רוצה לגלות לכם, אבל נביא שכובש נבואתו, זה כתוב על זה דברים מאוד מאוד קשים. זה ריבונו של עולם שלח אותך, לא המפקד שלך בצבא. ולא הבוס שלך בעבודה, ואפילו לא אבא שלך שמצווה עליך משהו. זה ריבון העולמים אומר לך. מה יש ביונה שהוא עומד מול ריבונו של עולם ואומר, דרך אגב, שימו לב, הוא לא אומר כלום. יונה לא מדבר. יונה לא פותח את פיו. יונה לא שואל שאלות את ריבונו של עולם. יונה פשוט, מה הוא עושה? הוא קם והולך. מה, אתה יכול להגיד, אתה יכול לשאול את ריבונו של עולם שאלה, נכון? אתה יכול להגיד משהו, אתה יכול? כלום. יונה פשוט לוקח את חפציו ומתחיל לרדת, להתרחק מהשליחות. אז בואו נראה מה חז"ל מסבירים על על הפסוק שלנו, על המילים וירד יפו וימצא אונייה. קודם כל הוא הולך ליפו. לאן הוא רוצה להגיע? לאן הוא רוצה להגיע? לאיזה מקום? איך נקרא המקום? תרשיש. איפה זה תרשיש? מישהי יודעת? מה? כן, זה בחוץ לארץ בטוח. זה באפריקה מרוחק, מרוחק, אי שם למטה, 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 חבל שאין לנו פה איזה גלובוס שתוכלו לראות. אבל תרשיש, אתם מכירות את המילה תרשיש מאיזשהו מקום?
כן.
מאיפה? לא, תרשיש כשם של מקום. מישהי מכירה שם של מקום שקוראים לו תרשיש ממקום אחר בתנך? אתם בטוח מכירות. אם אתם אומרות שיר של יום שני. אתם אומרות שיר של יום שני? ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. מה כתוב שם בפסוק? כתוב בפסוק, ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש, רוח קדים זה רוח חזקה מאוד 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 מאוד. וכשרוצים להגיד על משהו שהוא מאוד מאוד חזק, שאפילו רוח קדים לא מצליחה לשבר אותו, אז אומרים אוניות תרשיש. אוניות תרשיש זה היו אוניות מאוד 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 חזקות. למה הן היו מאוד חזקות? כי הם יצאו להפלגה מאוד ארוכה. היו הרבה אוניות שהפליגו בתוך הים התיכון לנמלים הקרובים אליהם. אני יודעת מה, אני סתם ממציאה, אבל קפריסין, קרבטים, יוון, איטליה, לא יודעת. אוניות תרשיש, אם אתם רוצות לראות בדיוק כמה זמן לקח לאוניות תרשיש להגיע לתרשיש, אז תפתחו מהר במלאכים א' פרק י'. אנחנו בשיעורים האלה אנחנו נלמד לדפדף בתנך. במלאכים א' פרק י' פסוק כף ב' כתוב כך. מצאנו? מלאכים א' פרק י' פסוק כף ב'. זה פסוקים שמתארים את מלכות שלמה. אומר הפסוק, כי אוני תרשיש למלך בים. אוני זה אוניות, בסדר? כי אוני תרשיש למלך בים עם אוני חירם, אחת לשלוש שנים תבוא עוני תרשיש, נושאת זהב וכסף שנבים וקופים ותוקיים. כמה שנים לוקח לאוניות להפליג מיפו עד תרשיש, או מנמל אחר בארץ ישראל עד תרשיש? שלוש שנים. עכשיו זה לא כמו היום, עם כל פלאי הטכנולוגיה. כדי שאונייה תחזיק מעמד בתוך הסופות ובתוך השערות ובתוך הרוחות של הים ותפליג שלוש שנים, זו צריכה להיות אונייה מאוד מאוד חזקה. אז יונה הוא לא בוחר את אונייה תרשיש בגלל שהיא אונייה חזקה. יונה בוחר את אונייה תרשיש כי מה הוא רוצה? הוא רוצה לברוח כמה שיותר רחוק. הוא רוצה להגיע למקום הכי מרוחק שיכול להיות. הוא רוצה לברוח מלפני השם. כתוב בפסוק, רק בפסוק הזה כתוב פעמיים מלפני השם, והוא מחפש את המקום הכי מרוחק שיכול להיות. כמה שיותר רחוק מבחינת יונה, יותר טוב. אז חז"ל מספרים דבר מאוד מאוד מעניין. תקשיבו טוב. זה בפרק דרבי אליעזר, זה במקור ג'. אני לא יודעת אם הדף שלי בדיוק כמו שלכם. נו, תביא לי את הדף שיש פה, בסדר, אני... שלא יפדיח עוד, שאני לא אביא לכם דברים שלי. טוב, אז חז"ל אומרים כך, ירד יונה ליפו, ולא מצא שם אונייה לרד בה. הוא הגיע לנמל, הוא רוצה לברוח, ואין שם בכלל אונייה. והאונייה שירד בה הייתה רחוקה מיפו מהלך שני ימים. זאת אומרת, האונייה שבסוף הוא ירד בה, היא בכלל הייתה כבר רחוקה מהנמל. אלא מה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? תקשיבו טוב. הביא עליה רוח שערה בים, והחזירה ליפו. האונייה שיונה מחפש, היא כבר נמצאת איפה? היא כבר בלב ים. הוא מגיע ליפו ואין שם שום אונייה. מה עושה בשבילו ריבונו של עולם? עושה תקלה באונייה. יש איזה שערה בים, משהו משתבש, חייבים לחזור ליפו, ואז ליונה יש אונייה לעלות עליה. מה זה? וימצא אונייה. מה זה וימצא? וימצא זה שהייתה פה איזה מציאה. מה זה וימצא אונייה? בנמל יש אוניות. למה כתוב שיונה מצא אונייה? מה ההתרגשות הגדולה? אומרים חז"ל, וראה יונה ושמח בליבו ואמר, עכשיו אני יודע שדרכי מיושר לפניי. מה יונה אומר במילים אחרות? אומר יונה, יש לי סייעתא דשמיא. בכלל לא הייתה. אתם מקשיבות למה שקורה פה? יונה בורח מריבונו של עולם. אין לו איך לברוח. מה אומר לו ריבונו של עולם? סבבה, נתן לך יד, מסדר לך אונייה עד לאן שאתה רוצה. זה הזוי. גם בדרך כלל האוניות הגדולות לא היו יוצאות מנמל יפו. נמל יפו היה קטן. הנמל הגדול היה הנמלים של צור וצידון, שזה הרבה יותר צפונה. הוא מגיע ליפו, הבן אדם מגיע ליפו, רוצה לברוח לתרשיש, טיק, עכשיו הוא בורח מאלוקים. הבן אדם בורח מריבונו של עולם, אומר ריבונו של עולם, סבבה, אני נותן לך, אתה רוצה לברוח? ברח. אתה צריך אונייה? אונייה. אתה צריך אונייה לתרשיש? בסדר, אז היא תתקע בים, אולי היא יצאה מצידון בכלל, אולי היא יצאה מצור. לא בטוח שהיא יצאה מיפו. נסדר תקלה, אתה מקבל את האונייה. אז אומר יונה, וואלה, עכשיו אני יודע שאני בדרך הנכונה, הנה, ריבונו של עולם סידר לי. נכון, זה קורה לפעמים עם טרמפים, מכירות את זה? סיפורי הטרמפים. זה תמיד קורה לבת שלי שלומד בחלוצה, בקצה של העולם, היא גרה שם, כן? שאני לא מבינה למה עשו שם אולפנה. היא אמרה לי שבן צלי נורא חמודות, ילדות של בן צלי. כל פעם שהיא יוצאת משם, אני אומרת, השם, רק שהילדה הזאת תגיע לקריית ארבע, כי זה דרכים, לא דרכים, וכל פעם קוראים לה ניסים, לא יודעת מאיפה, אוספים אותה, לוקחים אותה, מחזירים אותה, מביאים אותה, ובסוף היא נמצאת, לא יודעת איך זה קורה. אז יש כאלה אנשים, כן, אני לא לוקחת טרמפים, אני כבר זקנה, אבל מזל שיש שמירות אלוקיות כאלה. אז ככה יונה מרגיש. יונה מרגיש, וואלה אלוקים, מסדר לי טרמפ, לאן? לאן שאני רוצה. עכשיו תבינו שהאוניות לתרשיש יוצאות פעם בשלוש שנים. זה לא אוטובוס שיוצא כל חמש דקות, הכל מסתדר לו. פעם בשלוש שנים יוצאות אונייה דווקא, תברח למקום, תברח ליוון, תברח לאיטליה, תברח למקום קרוב. לא, הוא רוצה הכי רחוק, וריבונו של עולם איתו. זה מה שלכן כתוב, וימצא, וימצא. מה זה וימצא אונייה? מי יש מלא אוניות בנמל? לא, הוא רצה אונייה מסוימת. מטיף הכל מסתדר.
אני חושב שהשם באמת רוצה שהוא
יברח,
כאילו, הוא לא...
כן, אמרתי, למה קראנו בהתחלה את מה שהרמב"ם אומר על נביא? כי קודם אני רוצה שנזכור שיש פה איש ענק, ענק, ענק. אנחנו קטנות, קטנות לידו. ואנחנו עוד לא מבינות, אחרי אנחנו שואלות שאלות. אבל מה זה מגלה לנו? זה מגלה לנו שבדרך שאדם רוצה להילך, ריבונו של עולם הולך איתו. נכון? כתוב שיש גנבים שמתפללים. אתם יודעות את זה? יש גנבים שמתפללים לאלוקים שיעזור להם להצליח לגנב. כן. צריך להיזהר מהם. יכול להיות. מי שמתפלל, זה, תקשיבו, זה לא פשוט, כן? זה לא פשוט. עכשיו, מה זה? שוב, אנחנו ממש ב... קיצר, זה ייקח לנו כמה שיעורים להגיע לסוף של הספר הזה, בסדר? אנחנו לומדות את זה בנחת. אבל קודם כל, אומר לנו הנביא, שהרבה פעמים כשאת רוצה לברוח מריבונו של עולם, כשאת רוצה לברוח, אז ריבונו של עולם איתך. הוא אומר, עכשיו את בוחרת לברוח, בסדר, זה יהיה קשה, זה יהיה כואב, זה יהיה מורכב, זה יהיה מסובך. אני איתך, אני נותן לך יד. למרות שהייתי אולי רוצה שתבחרי בשביל אחר, אבל אם בחרת בשביל הזה, אם עכשיו את אומרת אני חייבת לברוח, אז אני אעזור לך לברוח. הרצון שבסוף תגיד. לפעמים כדי להגיע צריך לעבור דרכים, פטלטלות, ארוכות, עליות, ירידות, אורות, חשיכות. ריבונו של עולם איתן. אז כש... עוד דקה. אז המילים והימצאו נהיה, זה התחושה של יונה. הוא אומר, אני יודע עכשיו שאני בדרך, יש לי סימנים בדרך, שאני אגיע לאן שאני צריך להגיע. אנחנו נברא. כל הלימוד שלנו את הספר הזה זה לנסות להבין ממה הוא בורח. בסדר? למה הוא בורח? מה המשמעות של הבריחה? ובסוף זה הסיפור שלנו. בסדר? בסוף זה יהיה הסיפור שלנו. כי אם זה לא היה הסיפור שלנו, לא היינו קוראים את זה בהפטרה של יום כיפור. אז זה נשאר סתם משהו שקרה. בסדר? תראו, אני אגלה לכם סוד, אל תגלו לאף אחד. אנחנו חושבות, בגלל שיש לנו עיניים ואוזניים וידיים, ברוך השם, אשרינו שזכינו, אנחנו מבינות הכל. נכון, רואים, שומעים, ממששים, תואמים. אז תדעו לכם שזה רק ברובד החיצוני, חיצוני, חיצוני של החיים, שטחי, שטחי של החיים, ובתוך, תוך, תוככי החיים, שאנחנו לא רואים ולא שומעים, אנחנו רק יכולים לנסות לקרוא את מה שקורה מבפנים, מתרחשים הרבה דברים אחרים, והרבה דברים אנחנו לא יודעות. אתם יודעות שפעם עשו ניסוי, אני בטח אספר לכם את זה כמה פעמים בחיים שלי, עם אנשים שלא ראו, שלא הייתה להם ראייה, יכול להיות שזה, שהם ראו צללים או משהו כזה, אבל הם לא ראו באמת את העולם, ועשו להם ניתוח והחזירו להם את הראייה, והם כולם נכנסו לדיכאון, כולם. כולם נהיו עצובים, ושאלו אותם למה. אז הם אמרו, כל זמן שלא ראינו את העולם, אז חווינו את העולם, הרגשנו שהעולם הוא אינסופי, שאין לו קץ, שאין לו גבול, שאפשר להגיע לאן שרוצים. ופתאום אנחנו רואים, הנה, שיש פה קיר, מה יש מאחורי הקיר? אין לי מושג, אני לא רואה. אני רואה רק עד פה. בסדר, אז זה יכול להיות שכשאני יוצאת אל הים, ואני רואה את האופק, אז אני אומרת, וואו, העולם הגיע עד האופק. אבל באמת, 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 העולם הוא מגיע עד אינסוף. כלומר, מה שהעברים האלה זכו להרגיש בגלל שלא היה להם את חוש הראייה, זה איזושהי הרגשה שהיא קצת מקוונת אצלנו, היא קצת חסרה אצלנו, כי אצלנו הכל נמדד לפי מסובך. מסבירה דברים מסובכים? לא חשוב, זה בסוגריים. לא הכל אנחנו מבינות. בסדר, זה מה שרציתי להגיד. שלא כל דבר בעולם הזה אנחנו מבינות. אנחנו יכולות לחשוב שכן הייתה לנו סייעתא דשמיא, לא הייתה. אבל בואו נראה עם יונה, בואו נראה מה קורה איתו. אז הוא שמח, יונה שמח, יונה אומר, וואלה, אני בדרך הנכונה. אני הולך להגיע לאן שאני רוצה להגיע. ואז מה הוא עושה? אני עדיין באותו פסוק, כי יש הרבה דברים להגיד על הפסוק הזה. כתוב, וימצא אונייה בה תרשיש ויתן שכרה. מה זה ויתן שכרה? אז קודם כל, תסתכלו בבקשה במקור ה'. חז"ל אומרים פה דבר מאוד משמעותי. אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב. בסדר? אז גיבור, למה דוד צריך להיות גיבור? שהוא לא יפחד משום דבר, שהוא יהיה מלא עוצמות, שהוא יהיה מלא כוחות, שהוא יוכל לעשות את כל המשימות שיש עליו. גבורה, שוב, זה גם גבורה פיזית, אבל זה גם גבורה בנפש. הוא באמת לא מפחד לעשות שום דבר, הוא ילך על כל המשימות. הוא בציירת. למה נביא חייב להיות חכם? כי אם הוא באמת, שוב, חכם זה לא ב-IQ, כבר אמרנו. חכם זה חוכמה של תורה, ככה הוא מחובר אל האמת. ולמה נביא צריך להיות ענב? טוב, זה ברור למה הוא צריך להיות ענב. אבל למה נביא צריך להיות עשיר? כן יהיה לו כסף, לא יהיה לו כסף, מה אתם שונה? שיסתפק במועט, מה הסיפור? אבל מה זה ביטוי לזה שהוא עשיר? עשיר, אני חושבת שזה ביטוי לזה שאין דבר בעולם שהוא לא יכול להשיג. מה שהוא חושב שצריך להשיג אותו, שוב, זה קשור לגבורה, זה קשור להופעת כל הכוחות. לא יכול להיות שנביא אדם חלוש כזה, מקובץ כזה, זקן כזה, כפוף כזה. כן, אתם יודעות שמשה רבנו התחיל להוציא אותנו ממצרים כשהוא היה בן 80. הוא לא היה בחורצ'יק בן 20, בן 20 הוא היה כשהוא ברח ממצרים. וכשהוא חוזר לעם ישראל אחרי 60 שנה הוא בן 80, והוא כולה מלא עוצמות וגבורות ועוז ותעצומות, והוא מוביל אותנו עד גיל 120. טוב, אז עוד לא הגענו לשם עד כדי כך, אבל גם היום יש כבר זקנים בני 80 שהם עדיין עם כוחות, נכון? ועוצמות ויכולת ועשייה. זה גם ילך אתם כבר תחיו עד גיל 120 בטוח. כן, באמת. זה כל הזמן הולך ובעזרת השם. זה הולך ומתקדם כל הזמן. אם תקפידו לעשות כושר ועוד כל מיני דברים. ולהיות טובות וצדיקות ונחמדות. מה זה? כן. ועוד כמה דברים, כן. אז תקשיבו מאיפה חז"ל יודעים שהנביאים היו עשירים. רבי יוחנן, כל הנביאים עשירים היו. מנין לנו? ממשה ומשמואל, מעמוס ומיונה. איך יודעים שיונה היה עשיר? יונה דכתיב, ויתן שכרה וירד בה. ואמר רבי יוחנן שנתן שכרה של ספינה כולה. אמר רבי רומנו, שכרה של ספינה היא דלת אלפים דינרי זהב. אני לא יודעת להסביר לכם איפה היה ליונה 4,000 דינרי זהב. אבל יש לי על זה קושיה קשה. איך זה יכול להיות? תקשיבו שוב. הספינה הזאת הולכת להפליג 3 שנים. בספינה הזאת, מי הולך להפלגה 3 שנים? אנשים שזה החיים שלהם, ספנים כאלה, קשוחים, מכירים את כל השערות שבים, את כל המורכבויות, אני לא יודעת אם היו אז שודדי ים או לא, זה לא היה פשוט לצאת להפלגה 3 שנים. עם כל הסחורות שלהם, עם כל האחריות שלהם על כל מה שיש שם, הדבר האחרון שהם רוצים לקחת איתם זה מה? זה מה? זה איזה איש אחד שבכמה רגעים שהספינה חונה בנמל כדי לעשות איזה תיקון, פתאום הוא מגיע משום מקום ומה אומר להם? אפשר לנסוע איתכם לתרשיש? מה נראה לך? זה לא ספינה שנכון יש כאלה שנוסעים לשבוע, אוכלים כל היום, שותים כל היום, שומעים מוזיקה כל היום וחוזרים, שבוע היו בספינה. זה לא ספינה של שבוע, נראה לכם. זה 3 שנים עכשיו. למה שמישהו מהאנשים האלה שנמצאים על הספינה יגידו, וואלה בוא ניקח אותו, מה חסר להם? הם צריכים לעשות עליו בייביסיטר, מה הסיפור שלו? זה אדם הזוי מבחינתם. מאיפה הוא הגיע? מה הוא רוצה? מה הוא נזכר בהם? אני אומרת שוב, ההפלגה כבר התחילה מזמן. למה שמישהו בכלל יגיד לעצמו, סבבה ניקח אותו? כסף. יש דבר אחד שמשכנע במצב כזה. אם אומרים לך, אני הולך לשלם לך את שכרה של הספינה כולה, אז את אומרת, וואלה, נפנה לו איזה מיטה. סבבה. הכסף הזה, גם זה היה צריך לעורר בהם. היו הרבה דברים שהיו צריכים לעורר בהם, מה? סימני שאלה, מה הסיפור שלו? מי הוא בכלל? מה הוא נדבק אלינו? מה הוא מחפש? מה הוא רוצה? מה הסיפור? מי צריך אותו? כל הסיפור הזה הזוי. לקחת על עצמך סיפור הזוי ליום יומיים, בסדר. אבל 3 שנים? זה לא עסקה כל כך נחמדת. כשיונה נותן להם את הכסף, אז הם אומרים, מוכנים, ניקח את החבילה הזאת ביחד איתנו גם כן. ומאחורה, מאחורה, מאחורה, הם מחביאים באיזה מגירה את הסימני שאלה, את התהיות, את המוזרות של הסיפור הזה. כלומר, הכסף יענה את הכל, כי אני יש משפט כזה. אז הכסף מכסה, הוא משכיח מהם, או מטשטש אצלם את המחשבות, שמה אולי יש פה סיפור לא כזה נחמד, לא כזה פשוט, אבל הם מקבלים. טוב. עכשיו בואו נראה מה קורה. כן? כן, כן. השירות, שוב, זה לא אומר שבדווקא היה לו כסף. השירות זה אומר שאין משימה שהוא לא מצליח לעמוד בה. אני לא יודעת מאיפה הוא השיג 4,000 דינרי כסף. א', אולי היה לו בתיק, אני לא יודע. אבל עצם זה שיש לו, זה אומר שהוא הולך על כל משימה. אין משהו שהוא אומר, זה גדול עליי. הכל אפשרי, הכל אני אתאמה, הכל אני אעבוד. זה אנשים מלאי עוצמות. אנחנו אחרי 2,000 שנות גלות, אז קשה לנו להבין מי היו הדמויות שהובילו את עם ישראל כשחיינו על האדמה הזאת, בבריאות, בטבעיות, באמת. בגלות באמת היינו חלושים. זה בדיוק עכשיו, פרשת כי תבוא, נכון? זה פרשת הכללות. פרשת הכללות כתובים פסוקים מאוד קשים, מאוד כואבים, שדרך אגב כל מה שכתוב שם קרה לנו. אז כתוב, אני לא יודעת אם זה בפרשת הכללות בכי תבוא בחוקותיי, אבל לא משנה. כתוב שם אני לא אומרת בדיוק, בסדר? אל תחפשו את הפסוק הזה, אבל זה בערך ככה כתוב. כתוב, והיית נפחד מכל עלי נידף, משהו כזה. כאילו כשהיה נושר עלי היינו פוחדים. אז גם הצדיקות בגלות היא הייתה אנשים כפופים, חלושים, הרבה סגפנות, אבל זה לא נבואה. בסדר, זה דברים ששייכים לגלות. אבל בארץ ישראל הכל בעוז, הכל באומץ, הכל בגבורה, הכל בעוצמות. אז גם זה, אין דבר שהוא יגיד, אם אני צריך, אני לא אעשה בשבילו את כל המאמצים. זה נביא. כן, וגם משה היה עשיר, כן, כתוב, פסולטן של לוחות. אנשים עוצמתיים, עוצמתיים. בסדר? שאלות, קושיות? אז בואו נראה מה קורה, בסדר? הרוויח את הספינה, קיבל מיטה, יוצאים לדרך. מה קורה כשיוצאים לדרך? פסוק ד' והשם הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. אז ברגע שהאונייה הזאת מגיעה ללב ים, פתאום נהיה סער גדול. איך בדרך כלל אומרים את המילה סער כשמדברים על משהו שקורה בים? בדרך כלל אומרים סערה, נכון? למה כתוב דווקא בלשון זכר? אומרים חז"ל שהסערה הזאת הייתה כל כך חזקה, כל כך נוראית, כל כך עוצמתית, שבכוונה זה כתוב בלשון זכר. אני מקווה שבמדרשה הזאת כולם יודעים שיש הבדל בין זכר לנקבה, כן? שאף אחד לא מבולבל פה. גברים הם יותר חזקים מנשים, אל תעלבו, בסדר? בכל אופן בצדדים הפיזיים של החיים, בסדר? אז כשהנביא כותב סער גדול, הוא מתכוון שתדמייני שערה שהאונייה הזאת היא כמו קליפת אגוז קטנה קטנה בתוך הבלגן הנוראי שמתרחש, משהו נורא והיום, והאונייה חישבה להישבר. אז מה קורה? ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. ויונה, מה קורה עם יונה? ירד אל ירקתי הספינה וישכב וירדם. אז איזה פועל שוב חוזר פה פעמיים שכבר היינו בירידה, נכון? הוא ירד ליפו, הוא ירד לספינה, הוא יורד אל ירקתי הספינה, הוא מחפש את המקום הכי נמוך, והוא עוד ירידה, עוד ירידה, שמה הוא? נרדם. אז קורה פה משהו מאוד מאוד מעניין. על הסיפון, מה קורה על הסיפון? על הסיפון היסטריה מטורפת. הם מטילים את כל הסחורה, אתם זוכרות שזה אונייה שנוסעת לשלוש שנים? זאת אומרת, כל הסחורה הזאת זה חתיכת הון עתק. הם כבר מביאה, הסערה כל כך נוראית ששום דבר כבר לא בעל משמעות מבחינתם. הם רק רוצים לשמור על חייהם. הם זורקים הכל, יש אנדרלמוס, יביא היסטריה וצעקות וזעקות, כי זה דרכם של בני אנוש, הם מרגישים שהם בסכנת חיים. ברורה. ובתוך כל הרעש וכל הבלגן וכל ה... יש מישהו אחד שמתנהג בדיוק הפוך, מה הוא עושה? הוא יורד כמה שיותר עמוק, שזה הכי 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 מסוכן, והוא גם ישן. איך אפשר לישון בזמן שכן, בדיוק אתמול שאלו אותי בנות שבאו לפה לתוכנית אלול, הם בחברון, אז אמרו לי, למה כל הזמן יש פה זיקוקים? למה כל הזמן יש פה רעשים? מה זה כל הזמן הרעשים האלה? אז יש כאלה שיש כל הזמן זיקוקים והם נרדמים, ויש כאלה שיש כל הזמן זיקוקים והם זה מהיר אותם, הם לא יכולים לישון. אז לא היו שם זיקוקים, היה הרבה יותר גרוע מזיקוקים. ויונה גם יורד הכי למטה, שזה המקום הכי מסוכן. וגם הוא הולך לישון, לישון, הכל טוב, הוא נרדם לו בנחת, הכל טוב. אומרים חז"ל, מה פירוש שהוא הולך לירקתי הספינה? מה זה ירקתי הספינה? אומר מצודת ציון, ירקתי עבר וצד, כמו ירח המזבח, הוא מחפש את המקום הכי צדדי, הכי הכי מרוחק, לשם הוא הולך. מה זה וירא אדם? שוב, זה חלק מהירידה של יונה. יונה שוקע בשינה עמוקה. זה הזמן שבו הוא הולך לישון. מה זה מבטא? מה זה מבטא שכולם בסכנה נוראית ולא יודעים מה לעשות עם עצמם ובהיסטריה? והוא הולך בדיוק לכיוון השני. אז בואו נראה מה אומרים לנו חז"ל. קודם כל אומרים חז"ל כך, למה יונה מחליט ללכת דווקא ליפו? מכל המקומות בארץ ישראל הוא הולך מירושלים ליפו. אומר רש"י, אמר אברח לי אל הים שאין השכינה שורה בחוץ לארץ. אז קודם כל הרצון שלו לצאת מארץ ישראל זה כדי שמה? כדי שלא תהיה לו נבואה, שריבונו של עולם יראה שהוא מתרחק, ואז גם הנבואה תתרחק. כתוב שאין נבואה ניתנת לנביא אלא בארץ ישראל או בעבורה. כן, יחזקאל הנביא מנבא בבבל, אבל כל הנבואות שלו זה בעבור ארץ ישראל, אז בסדר. אומר יונה הנביא, אני רוצה לאבד את מדרגתי הרוחנית. אם יכולת הפגישה עם ריבונו של עולם היא דווקא על האדמה הזאת, אז אני עוזב את האדמה הזאת, אני יוצא מארץ ישראל. אבל זה לא רק זה. חז"ל אומרים עוד דבר יותר עמוק. אומרים חז"ל, רבי נתן אומר, לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים. מה זה לאבד עצמו בים? איך הוא יכול? הוא לא באמת מתאבד, הוא לא עשה את השערה, נכון? הוא רק הלך לישון. מה הכוונה? שהוא הולך, איך זה יכול להיות שכולם מלאי אימת מוות ויונה הולך לישון? שוב הוא מרגיש שמה יש לו? סייעתא דשמיא. יש לו סייעתא דשמיא. למה יש לו סייעתא דשמיא? הוא לא רוצה לקיים את השליחות. יונה לא רוצה ללכת לאן שריבונו של עולם אומר לו. אם הוא לא רוצה ללכת לאן שריבונו של עולם אומר לו, אז מה עוד נשאר לו בחיים? מה הדבר היחיד שנשאר לו? למות. בן אדם שיודע שיש לו שליחות אלוקית והוא לא מסוגל לממש אותה, אז לא רק שהוא הולך לירקתי הספינה, הוא נרדם בשלווה. הוא מרגיש שזו ישועתו. כן, הפוך, הוא מרוויח. הרי זה לא בסדר שהוא לא מקבל את השליחות, נכון? הוא נביא, הוא יודע שהוא כובש נבואתו, זה על הפנים. אבל מצד שני הוא מרגיש מבטים, אני לא יכול. אז הנה, הגיע הפתרון. יש שערה, למה קרתה השערה? לא יודעים למה קרתה השערה, אבל זה מה זה מסתדר לו עם החיים? עכשיו אני יכול להיות פטור מהשליחות, אני אמות ואני אגמור בסיפור. לכן הוא הולך לישון בשלוות נפש. מבחינתו, הכל בסדר. מבחינתו, הכל מצוין. מבחינתו, הדברים מסתדרים שוב עם מה? עם הבריחה שלו. אז כל הירידה, ירידה, 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 וירדם, זה הניסיון שלו פשוט לא להיות בתוך השליחות. לא, להצליח להתנתק מהשליחות הזו. בסדר? תכף, תכף, על האנשים לא נדבר היום, אבל רק עוד נראה מה קורה עם רב החובל, בסדר? אני בפסוק וו. ויקרב אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. עכשיו תקשיבו מה קורה. בתוך הסערה, כולם צועקים על הסיפון, כולם לחוצים על הסיפון, כולם באימה גדולה, פתאום מה קורה באמצע? פתאום רב החובל נזכר, רגע, היה משהו משונה כבר היום. היה משהו משונה, היה איזה איש אחד שהגיע לספינה הזאת, נדחף אל הספינה כמעט כמו נוסע סמוי. איפה הוא? לאן הוא נעלם? מה קורה פתאום? התחושה הזאת שהאיש הזה הוא לא סתם איש, האיש הזה הוא לא איזה אחד שסתם עבר, איזה עובר אורח, יש פה איזה משהו, פתאום הרב חובל מרגיש שאולי כל הסוד של השערה הזאת קשור לאיש הזה, הזר והמוזר, שהצליח איכשהו בדרך חזויה לעלות על הספינה. ואז כתוב, ויקרב אליו רב החובל. מה זה ויקרב אליו? יש איזה יראה. הוא לאט לאט מתקרב, הוא מרגיש שאולי יש פה משהו, משהו אחר, הוא לא יודע מה. אבל הוא מרגיש, קודם כל זה הסיטואציה הכי הזויה שבתוך הסערה הזאת, האיש הזה ישן. אבל עוד לפני שזה הזוי, הוא מרגיש שיש פה משהו אחר. ולכן הוא רוצה לבקש ממנו שגם הוא יקרא אל אלוהיו. הוא לא יודע עליו כלום, אין לו מושג עליו שום דבר, אבל הוא מבקש שהוא יקרא לאלוהיו. טוב, אנחנו נעצור פה כי הגיע סוף השיעור, אבל אנחנו נלמד את זה לאט לאט, כלומר כל יום שני בעזרת השם. ואם יהיה צורך אז נוסיף עוד שיעורים, כי אני כן רוצה שעד יום כיפור נסיים את זה. אז עוד תגידו לעצמכם שלא הבנו כלום, בסדר? כי באמת עוד לא הבנו כלום, רק התחלנו. אבל בעזרת השם כשתקראו את זה ביום כיפור, אז אתם תישאו עם יונה למסע, זה יהיה טוב, בעזרת השם.